היום אנחנו מסיימים בעזרת האדון את הפרק הראשון באיגרת השנייה לפטרוס, עמוד 440. בעזרת אל, בפעם הבא נתחיל את פרק ב'. אני מאוד מבקש מכולם, יש לכם שבועיים, זה הרבה זמן, תקראו היטב את פרק ב', הוא פרק מאוד מיוחד על מורי שקר והתכונות שלהם. אני מציע באמת לעבור את זה, ואנחנו נתחיל לעבור את זה לאט לאט. יש לנו כאן אמת מאוד מאוד חזקה. אז זה אבל אנחנו קוראים בשנייה לפטרוס, פרק ראשון, נקרא את שלושת הפסוקים האחרונים מ-19 עד 21. שוב, פרק שנייה לפטרוס, פרק א', פרק ראשון. בסדר, רבקה? ראשונה שנייה לפטרוס, פרק ראשון. כן. שנייה לפטרוס, פרק ראשון, מ-19 עד 21. ואתה, דבר הנבואה יותר קיים איתנו, והטיבות הם עשות אשר שתם לבכם אליו, כמו אל נר מאיר במקום אופל, עד כי בקע אור היום וזרח כוכב הנוגה בלבבכם. וזאת תדעו ראשונה, אשר כל נבואת המקרא איננה תלויה בפתרון אדם מליבו, כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם, כי ברוח הקודש, אשר נשאם דיברו אנשי אלוהים הקדושים. בוא נבוא לפסוקים האלה ונתחיל עם פסוק 19. ננסה להבין כאן מה פטרוס כותב. מה זה אומר? דבר הנבואה יותר קיים. אני מקווה שכולנו מבינים שצריך להבין את ההקשר של הדברים. אחד הדברים הכי חשובים בלימוד דבר אלוהים זה לראות את ההקשר הנכון של הדברים. אסור לקחת סתם פסוק ולנסות להבין אותו בפני עצמו, זה פשוט לא נכון. על איזה נבואה הוא מדבר כאן? תשימו לב שבשלושת הפסוקים האלה הדגש הוא על הנבואה. גם פסוק 19, דבר הנבואה, פסוק 20, נבואת המקרא, פסוק 21, לא יצא נבואה ברצון האדם, זה הנושא, נבואה. עכשיו, פסוק 19, מה הכוונה דבר הנבואה יותר קיים איתנו? על איזה דבר נבואה מדבר פטרוס להבנתכם? זה דורש הסבר. איך?
על המשיח.
על ביאתו הראשונה או שנייה? כן, על ביאתו הראשונה או שנייה? טוב שאתה לא מהר לענות, זה נכון, תן לדבר על זה. בוא נעשה להבין, כאן יש כאן באמת פסוק מיוחד כזה, דורש הסבר. בוא נאמר ככה. דבר הנבואה להבנתי, אני אסביר לכם איך אני מבין את הפסוק הזה. איך שהוא אומר כאן, עטיבות הם העשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אופן. אנחנו מבינים שלבנתי, פטרוס מדבר כאן בחלק הזה על ביאתו הראשונה של ישוע לעולם. עכשיו, בתנך אנחנו יודעים שיש עשרות רבות של נבואות על ביאתו הראשונה של ישוע. אתם מכירים, אני לא אחזור להם. המון המון נבואות. ונבין שהעולם בתקופה הישנה היה בחשיכה רוחנית מוחלטת. אני מזכם את הנבואה, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. יושבי בארץ צלמוות, אור נגע עליהם. עלינו קשה להבין את העולם בתקופה לפני שישוע בא לעולם. חשיכה רוחנית מוחלטת. היה נר שאיר בחשיכה. מה זה הנר הזה? הנר הזה לבנתי זה הנבואות על המשיח שיבוא בתקופה הישנה. ואנשים שקראו את הנבואות האלה, הם באמת קיוו והאמינו שיום אחד המשיח יבוא וימלא את הנבואות האלה. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר כאן עכשיו, דבר הנבואה יותר קיים איתנו. עכשיו זה יותר ברור, זה יותר חזק. מה הוא רוצה לומר? אני אזכיר לכם בקטע הקודם שלמדו לפני שבועיים, לקווה שאתם זוכרים, פטרוס דיבר על ההתגלות או ההשתנות של ישוע לאר. אתם זוכרים את זה? פתאום פטרוס, יעקב, יוחנן ראו משהו ממש הייתי אומר, טעימה אלוהית מהכבוד של ישוע. הוא פתאום השתנה וקיבל הופעה מרעיבה מלאת עוד וכבוד. הם כל כך התרגשו שרצו שם לבנות סוכות ולהישאר, זה מחזה שלו מהעולם הזה. הם ראו את משה ואליהו מימינו משמאלו. הם שמעו את אלוהים, ממש את כל אלוהים, זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. כלומר, פטרוס בקטע הקודם ממש היה עד ראייה ושמיעה להופעתו של ישוע המשיח בעולם. זאת עובדה, כבר לא צריך לצפות לזה, זה קרה. לכם זה יותר איתנו עכשיו, זאת כבר מציאות אמיתית שקורית. אבל לא רק זה, מה עוד פטרוס ידע? נזכיר לכולנו, פטרוס היה עם ישוע 3.5 שנים, נזכור את זה, 1 מה-12. הוא ראה ושמע כל מה שישוע אמר ועשה. מה יותר מזה? כל האותות והמופתים והגבורות והריפוי וגירוש עדים ומה לא, הכל הכל. לכן עבור פטרוס, עכשיו הנבואות על המשיח ביאתו הראשונה, איך שהוא אומר כאן, תשימו לב, יותר קיים איתנו עכשיו, אני יכול להעיד, זה הכל נכון ואמיתי. ישוע אכן בא, מילא את כל הנבואות האלה. שפעם היו כמו נר שמאיר על העתיד, עכשיו זה כבר קרה, זאת עובדה. ואמרנו, דיברנו על העדות הזאת, לא רק של פטרוס, זה גם יעקב, יוחנן וכל ה-12, עדות חזקה ביותר על כך שישוע בא לעולם. אבל, לכן אני כאילו הרגשתי להדגיש שלהבנתי הדגש על ביאתו הראשונה, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. ומה הוא משהו ואומר? להבנתי הוא מתאר כאן תהליך שיגיע לסיומו, ותרם נראה את זה. אז הכל התחיל עם נר שמאיר, עד מתי? עד כי יבקע אור היום. יבקע אור היום, להבנתי, אתם יודעים, לאחר הלילה מתחילה הזריחה. זוהי ביאתו של ישוע לעולם הזה בביאתו הראשונה. האור בא לעולם. ישוע אומר, אני אור העולם. זו הייתה התחלה לפני 2000 שנה. וישוע הביא אתו אור רוחני עצום, כל הדברים שהוא לימד, הבשורה, אמת שלא הייתה לפני כן. אור אדיר. איך הוא אומר, כל מי שמתהלך אחריי לא יתהלך בחשיכה, אלא אור החיים יהיה לו. איזה חסד יש לנו שישוע בקרבנו. זה ההתחלה, איך שהוא אומר כאן, תשימו לב, יבקע אור היום, זאת ההתחלה, ביאתו הראשונה. ומה המשיב אומר כאן? וזרח כוכב הנוגה בלבבכם. תגיד לי רגע, האם המושג כוכב הנוגה אומר לכם משהו? כוכב הנוגה. נכון. תפתחו רגע אחד, כדאי להכיר, בסוף חזון יוחנן, בפרק האחרון, שימו לב מה כתוב כאן, זה מעניין, זה כף ב', חזון יוחנן כף ב', פרק אחרון, ותשימו לב, פסוק 16, חזון יוחנן, זה בסוף, שומעת ריב, הפרק האחרון בחזון יוחנן, בסוף. זה חזון יוחנן. לא, לפני, זה כאן אולי. הספר האחרון בברית חדשה. בברית חדשה. בסוף. בסדר, דני יעזור להם. פסוק 16. תראו מה ישוע אומר. אני ישוע, שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהילות, שימו לב איך ישוע קורא לעצמו, אנוכי שורש דוד ותולדתו, כוכב נוגה השחר. זה איזה ביטוי מעניין. נוגה זה אור, שחר זה הבוקר. מה זה כוכב נוגה השחר? אתם שמעתם על הדבר הזה? לפי מה שניתן להבין, לפני הזריחה, לפני שהשמש עולה, מופיע כוכב השחר, וזוהר באור חזק ביותר. וישוע קורא לעצמו כוכב נוגה השחר, ותשימו לב, לא במקרה פטרוס משתמש באותו ביטוי, וזרח כוכב הנוגה בלבבכם, ברור מי זה? ישוע המשיח. זורח בלב. עכשיו נבין, הכל התחיל בביאתו הראשונה, ואני מקווה שכל אחד מאיתנו מרגיש יום יום את הנוכחות של ישוע בליבו בחייו, כל הזמן, אבל זה רק ההתחלה. היום הרבה דברים אנחנו עדיין לא נחשפים אליהם. מתי הדברים שפטרוס אומר התגשמו במלואם? האור יהיה שלם בביאתו השנייה. ואנחנו מחכים שישוע יבוא פעם שנייה. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה. הוא אומר, זרח כוכב הנוגה בלבבכם. תחשבו מה יקרה, מה נרגיש בקרבנו כשנפגוש את ישוע פנים אל פנים. אנחנו לא יכולים לדמיין לנו. אני אומר, המון אנשים בעולם, כל החיים שלהם התפללו וקיוו לפגוש אותו, ולא הספיקו, הם סיימו את חייהם. יום אחד זה יקרה. אנחנו יכולים לתאר לנו שבקרבנו יהיה אור רוחני שלא ניתן לתיאור במילים. אני גם מזכיר לכולנו, אחת ההבטחות שיש לנו, שהמאמינים אמיתיים, הם יזרחו כמו כוכבים לנצח. אור עצום. אנחנו נקרין את האור של ישוע המשיח. להבנתי כאן פטרוס בפסוק הזה מדבר על תהליך שלם שהתחיל מנבואות התנ״ך דרך ביאתו הראשונה עד ביאתו השנייה והקץ כשכל הנבואות על ישוע יושלמו. ושלא תהיינה הבנות, כפי שישוע מילא את כל הנבואות על ביאתו הראשונה הוא ימלא גם את כולן על ביאתו השנייה. שאלה לנו ספק על כך בשום פנים ואופן. אז זה לגבי הפסוק הזה. אני מקווה שהצלחתם להבין למה הכוונה. נקרא פסוק 20. וזו תדעו ראשונה, אשר כל נבואת המקרא איננה תלויה בפתרון אדם מליבו. נבואת המקרא, הכוונה היא כל כתבי הקודש. The scripture, מה שנקרא. כל נבואת הכתובים. מה זה תדעו ראשונה? למה הוא רוצה לומר כאן? מה אומרים דבר ראשון, אתם יודעים? דבר מאוד מאוד חשוב. מתחילים הדבר ראשון, אחרי זה דברים נוספים. תשימו לב, תדעו דבר ראשון, תשימו לב מה שעכשיו פטרוס אומר, שכל נבואת המקרא איננה תלויה בפתרון אדם מליבו. אני חוזר, שלושת הפסוקים האלה מדברים על נבואה. מה זה נבואה? זה מופיע המון בכתובים כמובן. נבואה זה התגלות אלוהית על טבעית לבני האדם. אפשר להגדיר את זה בכל מיני צורות, לא משנה. זה דברים שאלוהים מגלה לבני אדם, שאם הוא לא היה מגלה, לא היינו יכולים לדעת. אי אפשר. רק הוא יודע. ואנחנו יודעים שאלוהים משתמש בנביאים, גם בתקופה הישנה, גם בתקופת הברית הישנה, גבוס והיו עוד כמה מקרים, שניבאו נבואות. הם אמרו דברים. ומה הוא אומר כאן? הדברים האלה אינם תלויים בפתרון אדם מליבו. גם זה ביטוי קצת קשה להבנה אולי. בדקתי קצת יותר בצורה עמוקה למה הכוונה. אגב, הפסוק הבא לדעתי עוד יותר מסביר את זה, אבל אפשר להבין, אני חושב. זה לא שנביא כמו ישעיהו או ירמיהו או משה או לא משנה מי, אלא חשב עם עצמו, התלבט, הפעיל שיקול דעת, ואמר דברים מעצמו. ממש לא. זה בכלל לא בא מקרבו. זה בכלל לא ממנו. אלוהים דיבר אליו, והוא אמר את הדברים. הוא רק כלי בידי אלוהים. זה לא המקור בכלל. והוא אומר את זה כאן, תשימו לב כמה זה חשוב, שזה בכלל לא מבני אדם. ואני מיד אבוא לפסוק הבא שמרחיב את זה ונרחיב על הרעיון, פסוק 21. כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם. כדאי לזכור את זה. כל הנבואות, בלי יוצא מהכלל, כולן 100% הם אלוהים. שום בן אדם לא יכול לומר מעצמו מליבו דברי נבואה. שום בן אדם. זה מעבר ליכולת שלנו. אלוהים מגלה לנו אמיתות רוחניות שאם לא היינו מבינים, לא נגלות לנו, לא היינו מבינים את זה. ישוע אומר ככה, מי שאוהב את הנפש שלו, יאבד אותה. מי ששונא אותה, ימצא אותה. משהו, איך זה יכול להיות? עוד המון המון אמיתות שאלוהים מגלה לנו דברים מדהימים, הוא מגלה לנו בדברו, בדבר קודשו. עכשיו, שימו לב עכשיו לגבי, לא יצא נבואה ברצון אלוהים. אלוהים יודע את הכל. אנחנו יודעים מעט מאוד מה שאלוהים מגלה לנו. אם נדבר על העתיד, העתיד, אם תשאלו היום בארץ או בכל מקום בעולם, תקחו פוליטיקאי כמו נשיא ארצות הברית, רוסיה, בארץ, ראש ממשלה, לא משנה מי, תשאלו אותו. מי שמכם מוכן לומר מה יהיה בעולם עוד כמה שנים, אני לא מדבר על עשרות או מאות שנים, עוד 5-10 שנים, בטח שמעתם לא פעם שעולים פוליטיקאים, אתם יודעים מה הם אומרים, שהנבואה ניתנה לשוטים אחרי חורבן בית המקדש, ככה נהוג לומר. מי יכול לדעת? דברים מתפתחים בצורה לא צפויה לחלוטין, גם מי שעוקב עכשיו אחרי הבחירות בארץ, קוראים כל מיני שינויים, המצב שונה מאוד מאשר לפני 4 או 5 שנים לפני הבחירות הקודמות, הדברים משתנים כל הזמן. איך אפשר לדעת? היחיד שיודע כל מה שיקרה בעתיד זה רק אלוהים. רק הוא יודע. והוא יודע בצורה מוחלטת, הוא יודע את הכל. ומה אלוהים עשה? אלוהים גילה מה יקרה בעתיד, כולל ביאתו השנייה של ישוע, זה עוד לא קרה. הוא גילה את זה לנביאים. והם כתבו את הדברים. ואני חייב להגיד לכם, אנחנו לא רגילים לזה, אבל כדאי לדעת שמכל הדתות בעולם והאמונות, רק בדבר אלוהים יש נבואה. דברים שקשורים לעתיד בהקשר הזה. רק בדבר אלוהים. בשום דת אחרת זה לא קיים. ואני מקווה שתסכימו אותי, לא פעם אני מדבר עם אנשים, במובן הפשטני, השכלי, אני אומר, תשמעו, איך זה ייתכן שדברים שכתובים בכתבי הקודש לפני אלפי שנים, הם מתגשמים במלואם. לא מדובר על כמה שנים, אלפי שנים. אני רק אתן דוגמה קטנה של חזון העצמות היבשות. אתם מכירים, יחזקאל פרק 37. הוא מתאר שהתמונה מדהימה, בקעה מלאה עצמות, רקובות, גמרנו, אין שום סיכוי. יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו. ואז הוא מתאר, פתאום באה רוח, עצמות מתחילות להתקרב, ומופיעים שלדים, מופיע בשר, רואים בני אדם, חסר הרוח, באה רוח וכולם קמים, חיל גדול מאוד מאוד. אני אגיד לכם הסכנה, שאנחנו נתרגל לדברים האלה, ואולי לא נתרשם מהם. אנחנו חיים היום, בערך 2,600 שנה, כדאי לדעת, אחרי שיחזקאל אמר את הנבואה הזאת, בערך 2,600 שנה, ואנחנו רואים היום פה בארץ שלנו את התגשמות הנבואה הזאת. ואין שום היסטוריון שיכול להסביר את ההתפתחות של עם ישראל עד ימינו, איך הוא נשאר בכלל, הפך לעם. זה פשוט בלתי נתפס. ואם תשאלו אותי אחת באמת הייתי אומר, ההוכחות הפשטניות למי שרוצה, זה הנבואה. יש עשרות נבואות על ביאתו הראשונה של ישוע, כולם התגשמו. אתה בית לחם אפרתה, מבית דוד, מישי, ומתי הוא יבוא בדניאל פרק 9, המון נבואות מפוזרות, כולם התגשמו. לכן, גם הנבואות על ביאתו השנייה, כולם התגשמו. לכן תשימו למה שאמרנו כאן, את הדור ראשונה, פסוק 20, לשים לב לדברים האלה, שלא יהיה לנו ספק. אלוהים מגלה את האמת, אלוהים לא טועה. כל מה שנביאים דיברו בשם אלוהים, אלה דברי אמת, אין טעות ולא יכולה להיות טעות. כי דברי אלוהים חיים, הוא יודע את הכל. בוא נתקדם קצת הלאה. בוא נקרא בשנייה לתימותיוס, פרק ג' פסוק 16, זה קצת להרחיב את הנושא הזה, שנייה לתימותיוס, פרק ג' פסוק 16, עמוד 398, נכון? כן. שנייה לתימותיוס ג', כדאי לזה מתקשר לנושא שלנו כובן, פסוק 16. כדאי לזכור את הפסוק הזה בעל פה. כי כל הכתוב, איפה כתוב? בדבר אלוהים. כל הכתוב, הכל, 100%. מה הוא אומר? פולוס, נכתב ברוח אלוהים. מי זה רוח אלוהים? רוח הקודש. כל מה שכתוב נכתב בהשראת רוח הקודש. עכשיו אני מזכיר לכולנו, רוח הקודש זהו אלוהים. כמו ישוע, כמו אב, הוא אלוהים במהותו. זה לא בן אדם כמובן. הכל נכתב ברוח הקודש, רוח אלוהים. לאיזה מטרה? מועיל, להורות, להוכיח, ליישר, ליישר בצדק וההמשך. לטובתנו, לגדילה, לבנייה שלנו. כל דבר אלוהים נכתב בהשראת רוח הקודש. חשוב להבין את האמת הזאת. נכון שהבשורות שמדגישות את מה שישוע אמר ועשה, זה הכי חשוב, הוא המשיח. אבל לא רק הבשורות. גם כל יתר האגרות בברית חדשה, מה פולוס המציא משהו? פטרוס, יעקב, יוחנן. והכל בהשראת רוח הקודש, הם אמרו את הדברים האלה. ולכן כל מה שכתוב זאת אמת שלמה. ואנחנו צריכים להתייחס לא רק לבשורות, כמובן גם ליתר הכתובים, כדברי אלוהים חיים. ואני לא יודע, יש אנשים משם עושים איזו הבחנה בין דברי ישוע ליתר השליחים, זה בעיניי טעות מאוד חמורה. מה פתאום? ישוע ברור שהוא המשיח, המרכז, אבל גם כל היתר. אני אזכיר לכם ביוחנן, ישוע אמר, אתם יותר לא יכולים לשאת. ישוע לימד תלמידה, אבל כמה הם יכולים להבין? יותר מאוחר יבוא הפרקליט, רוח הקודש, והוא יגלה לכם את כל האמת. וזה מה שקרה. רוח הקודש הדריך את הכותבים של הברית חדשה לכתוב את כל האמת. ולכן עכשיו אני חוזר שוב, נחזור רגע לשנייה לפטרוס, שימו לב. לפסוק 21, כי מעולם לא יצא נבואה ברצון אדם, כי אם ברוח הקודש, רוח הקודש גילה לנביאים את העתיד, הכל. הוא מדגיש, הפעם אחת לא קרה שאדם מעצמו יכל לומר דברים שיקרו, שהוא רק אלוהים יכול לדעת מה הם. אשר נסעם דיברו אנשי אלוהים הקדושים. אני חייב להגיד רגע הרה קטנה, אתם רואים כאן, למה אלה הנביאים כמובן, הם נקראים אנשי אלוהים הקדושים, למה? כי רוח הקודש דיבר דרכם. האמת שחשבתי קצת על בלעם, יש לי קצת בעיה איתו, בלעם היה נביא. האם הוא אמר דברים נכונים? אתם מכירים קצת? הוא אמר דברים נכונים, מאיפה הוא ידע את זה? מה הוא המציא את זה? הוא רצה לקלל את עם ישראל, אלוהים הכריח אותו לברך את עם ישראל. הוא גם לא היה קדוש כמובן, היה מושחת, שבסוף הרגו אותו. הוא יוצא מהכלל. אנחנו מבינים שאלוהים יכול להשתמש גם באנשים כמו בלעם, אנשים שלים למלא את התוכנית והרצון שלו, אין ספק. אבל ככלל, ברור שהלווים היו אנשים קדושים, שאלוהים בחר בהם באמצעותם, באמצעות רוח הקודש, לדבר דרכם. עכשיו, שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, אולי תסתכלו כאן עוד דבר קטן, האם הלווים מהתקופה הישנה, האם הם הבינו את מה שהם כותבים? מה אתם אומרים? הם הבינו? נכון, לפעמים. תפתחו רגע בראשונה לפטרוס, מה שלמדנו, פרק ראשון, לכו כמה עמודים אחורה, כדי שוב לשנים את התמונה. ראשונה לפטרוס, פרק ראשון, נקרא 9-11, דיברנו על זה, אני אחזור בקצרה, זה הכל מתקשר ביחד. בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשותכם, את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הניבאים על החסד השמור לכם. תשימו לפסוק 11, בחוקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם. מי זה רוח המשיח? רוח הקודש. לרוח הקודש יש המון שמות, רוח אלוהים, רוח הקודש, רוח המשיח. בהגידו מראש את עינויי המשיח ואת הגדולות אשר אחריהם. אז הם חקרו לנסות להבין את הדברים האלה. והוא מדבר כאן על שני דברים, מצד אחד על הסבל של המשיח, ישעיהו נ"ג, מזמור כ"ב, והגדולות, מלך המשיח. האם הם הצליחו להבין בדיוק מה קורה כאן? ברור שלא. אני אומר, בתקופה הישנה, היו נבואות על המשיח הסובל ועל מלך המשיח. ואיך זה הולך ביחד? הם לא הבינו שזה אותו אחד שפעם אחת יבוא למות ולסבול, להביא ישועה, ואחרי איזה 2,000 שנה בערך, יבוא כמלך המלכים ואדון הבנים. זה היה נסתר לגמרי בתקופה הישנה. והם באמת לא הבינו. איך זה יכול להיות? זה נראה אבסורד. גם סובל ומת וגם מלך על כל הארץ. איך זה יכול להיות? אז בוא נאמר שהנביאים פעם ממש לא הבינו הרבה דברים. זה הכל היה קדימה, הכל היה מעורפל כזה. איך הם יכולים לדעת? האם אנחנו היום יודעים הכל? אתם יודעים שהמון דברים אנחנו לא יודעים? תודה לאל, על ביאתו הראשונה זה ברור, זה עובדה, זה לא חוכמה. כל הנבואות מאוד ברורות. אנחנו מכירים את הנבואות, לומדים, באמת, ממש פשוט וברור לגמרי. ואתה בית לחם אפרתה, וכל הנבואות שאנחנו מכירים. מה עם ביאתו השנייה? יודעים שיש המון דברים שאנחנו לא יודעים. אני מציע גם לא להתחכם, לראות שאנחנו יותר מדי חכמים, אנחנו לא יודעים. אני רק אזכיר, לדוגמה, בניית בית המקדש. לפי דבר אלוהים, גם מיוחד ביחזקאל, ממם עד מם ח', יש המון המון פרטים על בית המקדש שיבנה השלישי. איך זה יכול להיות, נשאל היום? יותר לפני יותר 100 שנה, מה הרצל אמר? אם תרצו, אין זו אגדה. הוא דיבר על מדינת היהודים ברמה של אגדה, היום זאת מציאות. אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. איפה, על הר הבית שם, הרי יש שם את המסגד של המוסלמים. איך זה יקרה? אין לנו מושג, אבל זה יקרה. למה? כי אלוהים גילה לנו שזה יהיה. מה, איך זה בדיוק השתלשלות המראות? אנחנו לא יודעים. האם יהיו קורבנות בבית המקדש? לפי מה שכתוב, אתם יודעים? מי שלא מכיר, כדאי ללמוד גם בסוף זכריה, גם ביחזקאל, כמובן. תהיה הקרבת קורבנות. אחרי שישוע בא ביאתו הראשונה, הוא גם יהיה בעולם בתקופה הזאת, ביאתו השנייה. בתקופת המילניום, 1,000 השנים, יהיו קורבנות. ולא פעם מאמינים שואלים, מדוע יהיו קורבנות אם ישוע כבר בא לעולם ומת והביא את הישועה? אני לא אתחיל לתת הסברים שנותנים, אז זה לא משנה הסברים שלנו. להגיד שאנחנו יודעים לתת הסבר מדויק, לא בטוח. זה לא משנה, זה יקרה. ואנחנו לא צריכים להשתמש בהיגיון המוגבל שלנו, לנסות לחשוב כך וככה. מה זה הדבר? זה כתוב, זה יהיה. גם אחת השאלות, באמת, הנסתרות מאיתנו. אנחנו יודעים שישוע יבוא, תהיה הילקחות. המאמינים האמיתיים, הם לא ימותו. הם ילקחו לשמיים, למשתי חתונת עשה. ואז נקבל את הגוף הרוחני שלנו, הנצחי. כבר לא בשר ודם, אנחנו נתחלף. ואחרי זה, כשישוע ירד, בסוף מלחמת ארמגדון, להשמיד כל אויבה, אנחנו נרד איתו. כתוב, כל קדושים ממך. ואנחנו נגיע לעולם הזה. אז אתה שואל ככה, איך זה ייתכן שבעולם הזה יהיו שני סוגי אנשים? אנשים שיש להם את הגוף העל מוות, אימורטל מה שנקרא, גוף נצחי, ויש אנשים בעולם הזה, בשר ודם, אנשים רגילים. איך יהיה השילוב הזה? האמת שאין לנו מושג. אני אומר, יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. זה לא מטריד אותי, באמת. והייתי רוצה רק נקרא משהו אחד לגבי דניאל. יודעים, דניאל הוא גם דוגמה לנביא שנתן נבואות מאוד מאוד רציניות. אלוהים השתמש בו כמובן, גם על קץ הימים, לא רק על קץ הימים. האם דניאל הבין את הנבואות שהוא אמר על קץ הימים, אתם זוכרים? ממש לא. בואו תפתחו רגע כדי לראות על מה אנחנו מדברים. דניאל פרק 8, פרק ח', אני לא אקרא יותר מדי, אתם רוצים הבית תבדקו את זה. דניאל, פרק 8. יש שם נבואה מאוד מאוד רצינית, גם מה שיקרה בקץ הימים. אני אקרא רק פסוקים 26 ו-27, סוף הפרק. שוב, לא משנה הפרטים, אני רק רוצה להדגיש את התגובה של דניאל. בסדר? דניאל, פרק 8, פסוקים 26-27, בסוף. הוא מראה ערב והבוקר אשר נאמר אמת הוא. ואתה סתום החזון כל ימים רבים. נגלה לו חזון שהתגשם עוד הרבה 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 זמן. הוא סתום עכשיו. מה התגובה של דניאל? ואני דניאל, נהייתי ונחלתי, הרגיש שהוא חולה. ולא ממה קרה איתו? הוא אומר דברים שהוא, שימו לב, מביכים אותו לגמרי. ימים, נחלתי ימים, ועקום, ועשה את מלאכת המלך, והשתומם על המראה, ואין מבין. תראו איזה דבר מדהים זה הנבואה. הוא אמר דברים, מי שמכיר את ספר דניאל קצת, הוא לא הבין כלום. הוא הרגיש מבוכה, הוא אומר נחלתי כבר, הרגיש לא טוב עם עצמו. תחשוב איזה פלא הנבואה, שהנביאים אמרו דברים שבכלל לא מבינים מה הם אומרים. ואם תסתכלו באותו ספר, בפרק האחרון י' ב', תסתכלו רגע אחד, בפרק י' ב', נסתכל רגע אחד, בפרק 12, נקרא 7 עד 10. בסוף, בפרק האחרון, שימו לב, שוב אני גם לא אכנס לפרטים, רק לתגובה של דניאל, משבע עד עשר. וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר מימה לממי היאור, והרם מימינו שמאל אל השמיים, וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי, זה 3.5 שנים, וכחלות נפץ יד עם קודש, תכלן הכל אלה. כל דברי נבואה הסתיימו, כשהיד של עם ישראל, היד החזקה, היא תישבר. ואני שמעתי ולא אבין, שומע ולא מבין מה שנגלה לו. ואומר, אדוני, מה אחרית אלה? מה התשובה שלו הלך? ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. שימו לב לאמת הזאת. הדברים שנגלו לו לגבי, הם סתומים, לא ניתן להבין אותם. עד מתי? רק בקץ שזה יקרה, אפשר להבין. לכן יש דברים שאני מציע, לא לנסות בכלל, זה בלתי אפשרי. שזה יקרה, אנחנו נבין שזה כתוב כאן מראש. זה ברור לגמרי. והוא אומר כאן, והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. כשהוא אומר לנו, כשאתם רואים את התאנה מתחילה ללבלב, תדעו לכם שהקיץ קרוב. יש סימנים, אלוהים מגלה לנו בנבואה, ולכן אנחנו מבינים שקץ העולם קרוב. כמו בזמן סדום ועמורה. זה לא היה לפני 30-40 שנה, ממש לא. היום זה מאוד מתקרב לזה. זאת עובדה. ועוד המון המון דברים נוספים. כך שהנבואה זה פלא, פשוט פלא. אלוהים משתמש באנשים, אמרו דברים לא מבינים, וזה קורה ומתגשם לנגד עינינו, והפרק האחרון של הקץ עומד להתגשם במלוא. אני רק אגיד דבר קטן. מדהים שיש מאמינים שמאמינים שגם בימינו יש את מתנת הנבואה. אני לא יודע כמה נחשפתם לנושא הזה. היום אפשר דרך האינטרנט להגיע להמון המון מידע על נביאים, מה שנקרא. יש אנשים טוענים, יש להם את מתנת הנבואה. כמו שהיה לנביאים בעבר, אותו דבר, אלוהים מגלה להם. מישהו מכם בדק את הנושא הזה פעם? זה מאוד פשוט. הוא אומר בדברים פרק 18. לא צריך את חכם גדול. אדם אומר משהו. אני יכול עוד שנה, שנתיים יקרה. יש שתי אפשרות. או שזה יקרה או זה לא קורה. אם הוא אמר דבר וזה קרה בצורה מדויקת לגמרי, זה מאלוהי, כמו הגבוס שניבא שיראה, וזה קרה בדיוק. מעשה השליחים. ואם אדם אומר דברים שיקרו וזה לא קורה, ברור שהוא אומר את זה מעצמו. כי מעולם לא יצא נבואה שאמרנו מליבו של האדם. אין כזה דבר. רק מאלוהים. כשאנחנו למדנו בזמנו את מתנות רוח הקודש, בראשונה לקורינתי פרק 12 ו-14, אני התעמקתי בנושא הזה. באמת, בדקתי ונחשפתי להמון המון. להבנתי, היום אין את המתנה הזאת, לאף אדם. אני שמעתי ונחשפתי לכמה וכמה נבואות, אני לא אתחיל לפרט. שאנשים אמרו שיקרו, היו דברים שהם אמרו בצורה מעורפלת, יודעים שככה אפשר להבין בצורה זאת או אחרת, וקרו בצורה מסוימת, והיו דברים שהם אמרו ולא קרו בכלל. אני מתפלל אותם מאמינים, וזה פגשתי כאלה גם, אני באמת לא מבין את זה. פגשתי מאמין אחד שהוא מתלהב מנביאים כאלה. אני לא יודע מה יש להתלהב מהם. יש פה את הכל, ואת רוח הקודש שיש לנו. מה הוא אומר לי? אני מכיר אדם אחד באיזשהו מקום, הוא אומר דברים והם קורים. שאלתי אותו, תמיד זה תמיד קורה? אומר לי, לא. יש מקרים זה קורה, יש מקרים זה לא קורה. אבל לא מתרגש הרבה. בסדר, אז אפילו הוא לא קטור, הוא לא... אני שואל רק אחד, מה זה הדבר הזה? זה תחביב? אם זה נבואה אמיתית, איך שקראנו, זה מאלוהים, אין טעות ולא יכולה להיות טעות. אלוהים לא טועה. אז אנשים מרשים לעצמם לומר דברים שלא קורים, והכי מוזר, שלמרות שהם מוכיחים שלא אמרו דברים נכונים, ואני לא אתן לך דוגמאות עכשיו, אנשים ממשיכים לא ללכת אחרי ולשמוע אותם. בפרק הבא נבין בצורה יותר עמוקה כמה אפשר לטעות בנושאים האלה. הייתי רוצה לסיים בכמה דקות. תראו, אנחנו מדברים כאן דברים מאוד חשובים. לא יודע אם אתם יודעים, נבואה, דברים שקשורים לעתיד, זה בערך שליש מכתבי הקודש. יש המון המון מידע על זה, גם בתנ"ך, גם בברית חדשה, מיוחד בחזון יוחנן כמובן. ללמוד לדעת, ואחת הסיבות שאף אחד לא יטעה אותנו. אני קורא די הרבה באינטרנט, אני נחשף להמון המון מידע. אני אומר לכם, שמי שלא בקיא בדברים, מכיר את הפרטים שכתובים שאלוהים גילה לנו, מאוד קל להטעות אותו. אני אומר לכם, מאוד קל. לוקחים פעם פסוקים מפה ושם, ומסדרים אותם, ומגיעים מסקנות מוטעות לגמרי. לכן אנחנו צריכים להכיר את הדברים. לכן הוא אומר, בראשונה תשימו לב לדברים האלה. ולגבי הביאתו השנייה של ישוע, אני לא יודע כמה זה מעסיק כל אחד מאיתנו. אותי היום זה הרבה יותר מעסיק, תודה לאל, בגיל שלי, במצב שלי. תודה לאל. יום אחד זה יקרה. ולמה כל כך חשוב להתייחס לזה במלוא הרצינות? זה הייתי רוצה לסיים. תפתחו רגע בראשונה ליוחנן, פרק ג', וזה נסיים, פסוקים 2 ו-3. עמוד 446, האיגרת הראשונה ליוחנן, פרק ג', פסוקים 2 ו-3. שימו למה שיוחנן כותב. בסדר? ראשונה ליוחנן, פרק שלישי. 2 ו-3. אהוביי, אתה בנים לאלוהים אנחנו, ועוד לא נגלה מה יהיה, הרבה דבר אנחנו לא יודעים. אך ידענו, כי ויגלותו נדמה לו, כי נראהו כאשר הוא. וכל אשר לא תקווה כזאת, יתהר את עצמו כאשר תהור גם הוא. למה זה חשוב? האם אנחנו באמת מקווים, מאמינים בביאתו השנייה של ישוע? הוא אומר כאן, זה לא שאלה תיאולוגית כזאת רחוקה מאיתה, שאלה מאוד מעשית. מי שבאמת מאמין, הוא מתכונן לביאתו השנייה של ישוע. שבחורה עומדת להתחתן, גם בחור כמובן, מתכוננים בדרך כלל לשבועות, חודשים, עושים הכנות מאוד רציניות לקראת החתונה, היום הגדול בחיים, מתחתנים. גם לנו תהיה חתונת עשה. מה אומר? מי שבאמת יש לו את התקווה הזאת, ביאתו השנייה של ישוע, מה לעשות? לא רק ללמוד ולדעת, שיתהר את עצמו. נבין שהאמונה הזאת זה משהו חי, שאמור להשפיע בצורה הכי מעשית על החיים שלנו. אם זה רק מנותק, רק דעת, מה זה שווה? כמו שישוע טהור, אנחנו נקראים להיות טהורים. אני אזכיר לכם בשנייה לקורינתים, פרק 7, לתאר את עצמנו מכל טומאת בשר ורוח, להשלים את קדושתנו. לכן אני רוצה לסיים בדבר הזה. כל הנבואה המדהימה שנגלתה לנו, עם ביטחון מלא שהכל יתגשם, בואו ניקח את הדברים במלוא הרצינות. אני אומר לכולם, במלוא הרצינות, ולהתכונן עכשיו עם מה שניתן לנו, להכין את עצמנו להיות יותר ויותר קדושים וטהורים, כדי שנפגוש את ישוע לא נבוש. בואו נעצור כאן.